טוב, האמת, גילוי נאות, זה פרשת הבר מצווה שלי. לא, לא צריך, לא צריך, רבי מאיר. פרשת חיי שרה זה באמת פרשה והיו חסר, כן, אני עכשיו בר מצווה, ברוך השם. והיו חיי שרה. הפרשה הזאת באמת פרשה מיוחדת פלאית, ממש היא דוגמה לפרשה מספר בראשית. פרשה שכולה סיפור אחד ארוך. ממש אפילו לא עוצרים לתאר איזה משהו מלמעלה. הכל, מה שנקרא המצלמה האלוקית, נמצאת פה למטה, מתארת אירוע שקורה, אפילו חוזר על עצמו. ופה אנחנו כאילו בפרשת חיי שרה נכנסים לעומק של העומק של יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אנחנו נפגשים בצורת תורה עם האבות בלי צורך להיפגש עם משהו אחר מעבר. פשוט סיפור פשוט של חיי האבות. ומעצם הסיפור הזה אנחנו חורטים על לוח ליבנו את כל היסוד של ספר הישר, כמו שהנציב בהקדמתו לספר בראשית אומר, הספר הזה נקרא ספר הישר, כי בספר הזה, לפני שאתה נפגש עם חוקים ומשפטים, אתה פשוט חוקק על הלב שלך מה זה ישרות, מה הם מידות טובות, מה הם עומק גודלו של רבותינו, של אבותינו הקדושים, ובעצם איפה אנחנו יונקים. אז זה פרשת חיי שרה שהיא זכתה גם להיקרא שבת חברון ברבות הימים בגלל הקניין הראשון שאברהם עושה. ואני רציתי באמת לדבר על מתוך הפרשה להתמקד בנושא של העיר חברון, קריית ארבע ומערת המכפלה. אז באמת כשאנחנו מתבוננים בפרשה שלנו, כל הפרשה מתחילה מהקניין של מערת המכפלה. חיי שרה הם 127 שנים, לא מוזכר המוות שלה. שרה עכשיו הולכת להיקבר, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד את שרה ולבכותה. שרה נפטרת, ואז אברהם קם מעל פני מתו ומדבר אל בני חת לאמור, אם יש את גר ותושב אנוכי עמכם וכולי, אם תרצו אני גר, אם תרצו תנו לי אחוזת קבר עמכם והקבירה מתי מלפניי. אברהם אבינו הוא עבר את כל הארץ, אנחנו יודעים, הוא מכיר את כל הארץ, ישר והפוך, הוא מכיר אותה לאורכה ולרוחבה. כנראה שלא סתם בערוב ימיה של אשתו הוא מתמקם דווקא שם. וכשהיא נפטרת, לא סתם הוא ניגש אל בני חת ומדבר איתם. מה הוא אומר להם? הם אומרים לו, מה אדוני, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, תבחר מה שאתה רוצה, במבחר כברנו קבורת מתיך, תיקח את המקום הכי מובחר. ואז אברהם אומר להם, תקשיבו, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופוגעו לי באפרון בן צוחה, תיתן לי את המערת המכפלה. מה אברהם מבקש? אברהם מבקש מערת מכפלה. מה זה מערת מכפלה? מה זה? מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדה הוא, הוא לא מבקש את השדה, הוא מבקש רק מערת המכפלה. ואפרון אומר לו, לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי, עלי נביא אמין נתתי לך כבר מותיך. ופה אנחנו מקבלים פלשבק מהפרשה הקודמת, ממש מתחילת פרשה הקודמת. חז"ל אומרים לנו שאפרון הוא דוגמה לאמור הרבה ועשה מעט. אברהם אבינו פרשה הקודמת, וכחפת לחם, וסעדו לבכם, ואחר תעבור. מה בפועל אברהם עושה? ויקח בן בקר, אחוות טוב, וירוץ, וימהר, שלושי, ועשיר גוד, ולבקרת אברהם, ויקח... מה עשה זה בכלל? וחז"ל מספרים לנו כמה הוא נתן, ושפע גדול, הכל עם אמירה מועטת. ואילו אפרון, לא אדוני, שמה אני? מה נראה לך בכבוד שלנו ככה פה? השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי, הכל, עיני בני עמי נתתי לך. כלומר, אברהם מבקש רק מערה, אפרון אומר לו, אני גם אתן, גם שדה וגם הכל בחינם. אברהם מודה להם מאוד, ואומר לו, תשמע, אני רוצה לשלם על זה. אפרון תשמע, תשמע, מה בזה? אוקיי, בסדר, מה זה 400 שקל בממך? טוב, כנראה חז"ל מספרים לנו שאפרון לא הבין מה הוא מחזיק ביד. הוא לא הבין איזה עוצמות יש לאותו מקום שהוא מחזיק ביד. לכן אפרון אומר לו, תשמע מה, עזוב את המערה, השדה כנראה אני יודע, זה סוד, אני יודע מי גילה לי אותו, חזר גילו לי אותו. זה כנראה הייתה שדה לא משהו, לגידול. תביאו לי הוכחה. איך אני יודע שזה היה משהו, לא משהו לגידול? נו, תביאו, תוכיחו לי מהתנך.
זה לא היה מעובד.
מה?
זה היה מעובד.
זה סיפור שאתה ממציא. איפה כתוב שהשדה הזאת לא הייתה טובה לגידול?
עצם זה שהוא נתן את השדה.
ככה בלארג'יות, אתה אומר אם הוא נתן אחרי שאנחנו מכירים אותו. כן, אז זה כנראה יכול להיות נכון, אבל איך אנחנו יודעים שהשדה לא טובה?
זה בקצה.
עוד לפני הקצה. שבקצה שדה הוא אומר במוקצה. יש מחלוקת בחזל, כשתמיד שאומרים קצה, האם זה המובחר או הכי פחות טוב. ותוכל בקצה המחנה, הכוונה, האם זה בקצה של העם, הנדלת העם, או הכוונה הקצינים של העם. אז זה דווקא יכול להיות לכאן ולכאן. אבל פשוט מאוד, רבותיי. חברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. כולם מכירים את הפסוק הזה. על כלב שהוא עולה לחברון. ואז חזל אומרים לנו, חברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. איך זה יכול להיות? הרי מי מקבל את מצרים? חם. סליחה, הבן של כנען, מצרים. הבן שלו, הוא לא מצרים. ומי מקבל את ארץ כנען? אבא שלו. אז יכול להיות שהיא נבנתה לפני, איך זה יכול להיות? הרי סדר הדורות הוא שקודם כל יש את כנען, ורק אחרי זה יש את מצרים, הבן שלו. לכן הגמרא חזל אומרים, ורשי מביא את זה בשם המדרש, שהכוונה שמצרים זה המקום הכי משובח בכל הארצות, וחברון זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל. ואף על פי כן, הייתה מבונה פי 7 ממצרים, לפני צוען מצרים. זה הכוונה. ככה חזל מספרים לנו. כלומר, המקום הזה הוא לא מקום גידול. אברהם אבינו מגיע ומשום מה רוצה דווקא חלקה כזאת. למה אברהם מתעקש להתעסק דווקא עם בני חטא המפוקפקים? לשבת שם, להתעסק עם אפרון שמתברר אחר כך כמפריע, כאדם מאוד מפוקפק. למה הוא רוצה דווקא את המקום הזה? מקום של טרשים, הכל לא זה, שום דבר, למה הוא לקח דווקא את המקום הזה?
אולם ידע שאלה
הראשון יפה מאוד גבי. כמובן שיש פה סוד גדול, הכל מתחיל מהאדם הראשון. חז"ל אומרים לנו, מערת המכפלה, למה היא נקראת מכפלה? השם שכפולה בזוגות. כמה אפשר, הוא יצא חז"ל הרבה להסביר מה זה מכפלה. זה שיעור בפני עצמו, מה זה מכפלה בכלל? רק מה זה מכפלה? בית ושדה לפניו, בית ועלייה על גביו, רש"י מביא כל מיני הסברים שחז"ל אומרים מה זה הכפולה בזוגות, מה זה הארבעה, מה זה קריית ארבע ומה זה אי חברון. רק בזה יש הרבה דעות בחז"ל מה זה הדבר הזה. אבל מכל מקום, חז"ל אומרים לנו שהיא כפולה בזוגות, זה כבר מופיע במדרש ומופיע גם בגמרא בעירובין. אנחנו יכולים לקרוא ביחד את המקום. בואו נראה רבותיי מה המקור לכך. שמערת המכפלה הייתה מקום הקבורה של האדם הראשון. אומר המדרש, בפרק דרבי אליעזר לפניכם, ישב אדם ודרש בליבו ואמר, כי ידעתי מוות תשיבני ובית מועד לכל חי. טוב, האדם הראשון נכנסה עליו מיטה, והוא הבין שהמוות מתי שהוא יגיע. אמר אדם, עד שאני בעולם, אבנה לי בית מלון לרבצי חוץ להר המוריה. כיוון שעכשיו יש לי זמן שאול, עד שאני אהיה בזה, אני אבנה לפחות מקום לינה. מה, הלך חוץ להר המוריה, ובנה בית מלון. אמר אדם, רגע, מה הלוחות שהם עתידים להיכתב באצבע של הקדוש ברוך הוא, ועתידים מימי המרדן לברוח מפניהם, ומה קרה בסוף איתם? אני מוסיף, ועשו אותם עם ישראל עבודה זרה, אף על פי שהם עשויים רק באצבע אלוקים, גופי שגיבל בשתי ידיו ורוח נשמת פיו נפח באפי ולאחר מותי ייקחו אותי ואת עצמותיי ויעשו להם דמות עבודה זרה. היה צריך קצת להוסיף כדי להבין את הקל וחומר של המדרש, אבל הוספתי לפניכם. אם דבר שהוא אצבע אלוקים עושים אותו עבודה זרה, והלוחות מכתב אלוקים הוא עשויים באצבע אלוקים, אז בגלל זה עשו אותו בסוף עבודה זרה, קל וחומר שאותי עשו. לכן אני צריך מקום קבורה שלא יראו את מקום קבורתי. מה עשה? לאחר מותי קחו אותי ואת עצמותיי ועשו להם דמות עבודה זרה. לכן אני צריך להיקבר איפה? במקום עמוק. אלא עמיק אני ארוני למטה מן המערה, ולפנים מן המערה. כלומר, אני אעשה עומק, מערה, אבל זה לא יהיה מערה אחת. יהיה מערת המכפלה, היא תהיה כפולה. יהיה עומק, יהיה מערה, ובתוך יהיה עוד מערה, ושם אני אקבר. לפיכך נקראת מערת המכפלה, שהיא כפולה, ושם הוא נתון. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ולפיכך גם נקראת קריית ארבע, שנקברו בה ארבע זוגות, ועליהם הכתוב אומר, יבוא שלום ינוח על משכבותם ולך נכוחו. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו, רגע, מה זה המקום הזה? הוא נקרא קריית ארבע, צריך לשים לב כמה שמות. קריית ארבע היא חברון, ומערת המכפלה. יש לנו פה שלוש שמות. חז"ל עושים לך סדר. הכל מתחיל מאותו אדם הראשון. האדם הראשון רצה מהמקום שיהיה גנוז, שיהיה מכוסה מאנשים, מעיני אנשים. שלא חס ושלום יהפכו אותו לעבודה זרה. לכן אברהם, אדם הולך לשם. אז למה אדם דווקא הלך לשם? לא ברור למה הוא הלך דווקא לשם. אבל ברור למה עשה מערה כפולה. אז הבנו למה הוא הלך ועשה מערה כפולה, אבל לא הבנו למה דווקא הלך לשם. אם הוא לא יכול לעשות מערה כפולה במקום אחר? האדם הראשון למה הלך לשם? מה יש בחברון?
עגלה.
מה עגלה? העגל שברח, חכה, זה אחרי שכבר האדם הראשון. זה עוד מדרש, אבל זה אחרי שנקבר האדם הראשון. אומר הזוהר הקדוש, מה ראה האדם הראשון שרצה דווקא שם לעשות את המערה הכפולה? הבנתי שהוא רוצה להחביא את גופו ואת עצמותיו, שלא יעשו אותו אלוה. אבל למה דווקא לשם? אז אומר הזוהר הקדוש כך, גזר עליה מיטה, וחס עליה הקדוש ברוך הוא, וגניז לבשעתה דמאי צמיך לגינטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא גזר עליו מיטה לאדם הראשון, והוא חס עליו, ולכן הוא גנז אותו בשעה שהוא נפטר סמוך לגן עדן. שם אותו באזור, לא רחוק מגן עדן. מה עבד אדם? עבד מערת אחדה, והתמרבה. עשה מערה אחת והתחבא בה. למה הוא התחבא? אולי כי הוא היה ערוב. והתעתה. מנה ידע? מאיפה הוא ידע לעשות לו רק את המערה הזאת? הוא ידע עכשיו שהוא הולך למות, בעצם עושה לו מערה, מערת גבורה כנראה, אבל מאיפה הוא ידע לחפור דווקא שם? מנה ידע? שואל הזוהר. אלא חמה, מה זה חמה? רעה. חמה חד מאור הדקיק עיל בהאו אתר דנפיק מגינטה דעדן. פתאום הוא רואה איזה אור בוקע מתוך האדמה, שהוא אור של גן עדן. עכשיו, הוא כמובן יודע מה זה אור של גן עדן.
הוא היה שם.
מיד, ותאהבתי אהבתי לקברי, ותמנו אתר סמוך לתרא דגינטה דעדן. מיד הוא תאהב ורצה דווקא להיקבר שם. שזה המקום יהיה שער לגן עדן. ומי שהיה במערת המכפלה, כמובן ידוע, רואים שם כתוב, בכניסה, פה המקום, זה שער גן עדן. יש כזה שם השלט. נכון, זה מה שקראנו עכשיו. רבי יעקב, מה קראנו עכשיו?
לא שהוא היה, בדרך לשמיים אתה עובר ו...
חכה, זה עוד, נכון, נכון, זה עוד סיפור. זה עוד סיפור, אדם הראשון רואה שם, לא הבאתי את כל המקורות שם, זה... נכון. מכל מקום אז ראינו בעצם שכבר האדם הראשון רוצה להיקבר דווקא בחברון. זה השער של גן עדן. מצד שני אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא מקום טרשים. אדמת טרשים. מה עוד אנחנו יודעים על חברון? מה עוד אנחנו יודעים על חברון? אנחנו יודעים על חברון שהיא נמצאת בהר, אנחנו יודעים על חברון שהיא אחת מערי המקלט. גרב חשק, אתם מכירים את הראשי תיבות. גולן רמות בצר זה בעבר הירדן המזרחי, וחברון שכם קדש. נכון? זה בעבר הירדן המערבי. אז חברון היא אחת מערי המקלט. זה גם עיר מפוקפקת. אז זה ערי המקלט. כלומר, זה עיר שניתנה ללוויים, אבל בשונה מ-42 הנוספות שיש להם, אותם שש... הם ישמשו את מי שרצח בשגגה. זה לא כזה נחמד, העיר הזאת. אתם יודעים כשסיימתי במכינה קדם צבאית, והלכתי, רציתי ללכת לישיבה. אז הלכנו לבדוק את ישיבת שווה חברון. והרב חנני, הוא ראש הישיבה, אז הוא עשה לנו רעיון. הייתי אני ועוד חבר טוב, מאוד. חבר שלי ממש טוב, שאני בקשר איתו עד היום. ושתינו למד במכינה ורצינו ללכת לשווה חברון, לבדוק. אז אני מאוד התלהבתי, וברוך השם זכיתי ללמוד בשווה חברון אצל הרב חנני, ושמה למדתי. חבר שלי אמר לרב, אומר לו, תשמע הרב, זה, מסתכלים פה בחוץ, ברחובות, זה מוות, זה אפלה פה, זה הכל חושך. אומר לו, מה אתה רוצה? זה אחד מהערי מקלט. זה לא צחוק פה. זה הרי מקלט. זה עיר רפאים כזאת. זה, אתה הולך פה וזה, אתה שומע, אתה אללה וואקבר מכל כיוון, אתה בסמטאות כאלה. זה לא פשוט ללכות בחברון. זה עוצמות של חיים מאוד מאוד גדולות. אז מה בין זה לזה שהיא אדמת ראשים? לזה שהיא אחת מהערי המקלט? לזה שהיא מקום קבורתו של אדם הראשון, ובעקבותיו כל האבות קשורים לשם, וכל מה שאנחנו הולכים לראות בהמשך. עדיין לא גילינו את הכל. יש הרבה סודות בחברון. אז מה בין כל הדברים האלה? מה? מה היסוד שלהם?
למה הם רוצחים?
כן, נכון. למה הם
רוצחים?
נכון. לא, זה עוד משהו הייתי אומר ככה. מה שרבי מוטי אומר, אני אומר ככה. אתם רוצים לראות מקומות קדושים בארץ ישראל? איפה מקום קדוש? אז אתה בן אדם בא עכשיו מחול. אומר, איך אני יודע איפה מקום קדוש? תשובה, תראה איפה שכל התומעה, הקליפה, כל הרשעים נאחזים שם ככה ולא זזים, תדע שם קדושה. תסתכל איפה כל אימך שימה, איפה, באיזה ערים כל הרשעים האלה גרים? בשכם, בחברון, חליל, הם קוראים לזה. מכל המקומות הקדושים שלנו, הם נאחזים בשיא החוזק. מזרח ירושלים, אתה רואה מה זה? הר הבית! מה זה? יונקים? זה כמו ממש, כמו שאור החיים מסביר, שחבית מלאה בטוב, בדבש, אז באים אליה כל הזבובים, כל היתושים, כולם באים. כי כיס ללאוגיה, כמו ממתינים, כמו חיות טורף, טרף. אז זה היום דנה טובה לדעת שהמקום הזה קדוש. אבל אנחנו לא מדברים עליהם. אנחנו מדברים גם באידיאל, זה עיר של הרי מקלט, גם כשעם ישראל ישלוט בכל הארץ, עיר של הרי מקלט. על זה אני שאלתי. ולכן, אנחנו צריכים להבין מה היחס בין כל הדברים האלה ביחד. מה היחס בין כל הדברים האלה? כן? נכון, אנחנו נגיע לזה. אל תדאגו רבותיי. מה? כן, אנחנו מתחילים מההתחלה. בסדר? אז הגענו לאדם הראשון, והבנו איך אנחנו מתקדמים הלאה, זאת אומרת, אנחנו מבינים עכשיו בפרשת חיי שרה, מה כל כך מושך את אברהם? מה כל כך זועק? אברהם מתעקש. לא תביא לי את מערת המכפלה, עכשיו הוא לא מבין בכלל מה יש לו. איך אני יודע שהוא לא מבין מה יש לו? אתם יודעים, יש הזוהר פה, תסתכלו את הזוהר הבא של פרשת חיי שרה. תחה זה, או תחמי. אי אפרון, אבחמי במאר תמד, אבחמי אברהם בה, לא יזבן לה להלמין. מה כתוב פה? אם היה רואה אפרון, עיניים להם ולא יראו. אותו אפרון שמדבר הרבה, עסוק בדיבור, הוא לא רואה ראייה פנימית. אתם יודעים, אדם ששייך למציאות החיצונית, אדם שמדבר הרבה, אפרון במהות הוא יושב בחברון, כי הוא בדיוק הפוך מחברון. הוא אוחז בחברון כי הוא בדיוק הפוך מחברון. עוד מעט אנחנו נגיד מה הבחינה של חברון. חברון יש לה סוד גדול וכמוס, ואותו אפרון לא מחובר אליו. אפרון לא מחובר אליו. אנחנו נגיד שזה כמובן קשור לזה שאברהם הוא זה שאומר מעט ועושה הרבה, לאפרון שאומר הרבה ועושה מעט. זה בדיוק קשור לאותו יסוד. כי בחברון מי שמחזיק רב הנסתר על הנגלה. בחברון כל הסוד שלה זה שבעצם העומק הפנימי הוא בהרבה יותר מאשר המחוס, מה שרואים. בכוונה זה המקום הכי אדמת ראשים. זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל. המקום הכי מסובך. אבל דווקא בשמה יוצא כל האור. זה סוד של שער גן עדן. למה זה שער גן עדן? כי בעצם מי יכול להיכנס לגן עדן? מי שמבין שהעולם הזה הוא פרוסדור להיכנס לטרקלין. הוא לא נשאב לקסם של העולם הזה ומתמכר אליו. דווקא אותו אחד שיודע שהיא אדמת ראשים, אבל יודע את סוד האדמה, יודע את סוד הקשר, אז הוא רוצה, רצית להעיר משהו, רבי דן. חכה, אל תדאגו, רבותיי, אתה מקדים את המאוחר, אשריך. מצוין, אנחנו נגיע גם להתחבר. נגיע גם לזה, אל תדאגו, אשריכם, איזה יופי, אשריכם. מצוין, נכון. אז כמובן שהסוד הגדול פה זה שאפרון הוא זה שמדבר הרבה ועושה מעט, הוא שייך אל מה? אל המציאות החיצונית. לכן הוא לא מבין בכלל מה יש בחברון. זה אדמת ראשים. מה עושים איתה? ואברהם, שמבין את המציאות הפנימית, דווקא אברהם מבין, הוא יודע להגיד מה יש פה. מה יש לפנינו? ולכן אומר הזוהר, אלא ודאי לא חם אבא ולא כלום. הוא לא ראה אבא ולא כלום. דעה, לת מילה, התגלה לאלה מראה, ובגין כך לאברהם התגליה ולא לאפרון. היא נתגלית, הקרקע נהנית, למי נהנית? רק לאדוניה, לבעליה. ולכן היא מתגלית דווקא לאברהם ולא לאפרון. אפרון מחזיק בשדה, אבל זה לא שלו השדה. לכן אברהם הולך ורואה את מה שיש שם, את האור הגדול שיש שם, ולוקח את זה משם. עד כדי כך חז"ל אומרים, שנכון איך כתוב בפסוק, ויקום אחרי המכירה, ויקום שדה אפרון. מה שדה אפרון קם? שדה אפרון לא קם ולא הלך לשום מקום. לא ויקום שדה אפרון. ויקום אברהם כתוב לפני כן. אבל פתאום כתוב ויקום שדה אפרון. אומר רש"י, תקומה הייתה לו. שיצתה מידי רשע והפכה לידי צדיק. עכשיו יש תקומה לקרקע. פתאום הארץ קמה לתחייה. הארץ שלנו, וואו, נושמת אוויר צח. איזה יופי, ברוך השם, סוף סוף. פעם ראשונה שבעלי הקרקע, בעלי האדמה מגיעים למקום הזה. עד עכשיו היא שבויה בעיני כנען. הקרקע שבויה. סוף סוף בעלי האדמה מגיעים. לכן, ויקום שדה אפרון אומר המדרש, דאבת נפילה וקמת. דאבה דברינש זעיר, שהייתה של אדם קטן, והתאבידת לברנש רב, ונהפכה לאדם גדול. שדה אפרון אשר במכפלה מלמד שנכפלו בעיני כל אחד ואחד, שכל מי שקבור בטוחה בטוח ששכרו כפול ומקופל. רק אברהם אבינו קנה את שדה המכפלה, פתאום המניות קפצו. עכשיו כולם, כל אחד עכשיו יודע, עכשיו זה שכרו כפול ומקופל. כולם מבסוטים, וואו, איזה יופי, שדה המכפלה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה שדה המכפלה, איזה עוצמות יש בה. טוב, זה אברהם אבינו. אבל כמובן, אנחנו יודעים שלא רק האדם הראשון, לא רק אברהם אבינו, גם יצחק, אומר המדרש, לא הבאתי את כל המדרשים, אבל המדרש מספר שבאי כי זה כן יצחק ותיכן העיניו מראות. חז"ל אומרים שהוא הולך, נכון, חז"ל אומרים שהוא הלך לסוח בשדה. לסוח בשדה. מה זה השדה הזה? אין שדה, אלא שדה המכפלה. לפנות הארץ. איפה הוא מתפלל? יצחק אבינו איפה הוא מתפלל? מתפלל בקברי אבותיו. יצחק אבינו סח ואין שיחה אלא תפילה. איפה בשדה? זה מקום חברון. שם הוא סח. שם הוא מתפלל. גם יעקב אבינו, חז"ל אומרים, שיעקב אבינו כל הזמן דיבר, כל הזמן הוא דיבר, גם בפשט, לפני המדרשים, שיש עשרות מדרשים על מה שיעקב אבינו אומר. מה אומר יעקב אבינו בכל הצוואות שלו? לקחו אותי אל אבותיי, אל קברי אשר קריתי לי, והוא מתנצל בפני יוסף, שלא קברתי את רחל במערת המכפלה, קברתי אותה בדרך, ואני בפדן קברתי אותה בדרך, מתה עליה ברחל, ולא הבאתי אותה למערת המכפלה. הוא מתנצל כי הוא בעצם מבין שמערת המכפלה זה המוקד. אז אברהם, יצחק, יעקב, כל גדולי האומה קשורים בנפשם אל המקום הזה, אל המקום ששם הנפש שלהם הולכת לשכון. אז אברהם, יצחק ויעקב. אבל זה לא נוצר שמה. זה לא נוצר שמה. כי כשעם ישראל, שימו לב, יוצא פה דבר מדהים, וזה הרב צבי יהודה מעריך מאוד בשיחות שלו. יוצא פה דבר מדהים, שכשהמקום הראשון, אברהם היה בכל הארץ. עבר עד מקום שכם, עד אלון מורה. אפילו בסוף הפרשה הקודמת הוא היה בירושלים כבר, בהר המוריה. בפרשת העקדה הוא היה בכל המקומות. אבל שום מקום עדיין לא היה קנוי לו. שום מקום לא היה בבעלותו. גר ותושב אנוכי עמכם. הוא הגר. איפה הקניין הראשון של עם ישראל בארץ ישראל? דווקא בחברון. יסוד האחיזה בארץ הוא דווקא בחברון. כל הקשר בינינו לבין ארץ ישראל מתחיל דווקא בחברון. שם אנחנו עושים את מעשה הקניין הראשון שלנו. ועל זה חזל יגידו לנו, אני הופך שנייה את הדף, אני קופץ לנושא האחיזה בארץ. ואומר, חזל אומרים לנו, אמר רבי יהודן בר סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות ישראל, לומר גזולים הם בידכם. ואלו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. מערת המכפלה למה? הכתיבה ישמע אברהם אל אפרון וישקול אברהם לאפרון. אז אפרון לא נותן מתנה. שיכול להגיד מתנה, יש לי אומדנה שהיא חוזרת, בדיוק עכשיו בדף יומי אנחנו לומדים כל מיני מתנות שאנשים נותנים, אבל יש אומדנות, מתי הם חוזרים, מתי הם לא בשביל. נכון, כל מי שלומד דף יומי יודע, כל מיני מתנות. לא, 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 זה לא מתנה, זה קניין. וישקול אברהם לאפרון, בית המקדש, אותו דבר בדיוק. גורן הרבנה היבוסי, אומר לו היבוס, אני אתן לך את הזה. אומר לו, ויתן דוד לארנן, הוא נותן לו את הכסף. אותו דבר קבורתו של יוסף, באי כן את חלקת השדה. כל המקומות האלה קנינו אותם בתבין תקילין. למה? כדי שהאומות העולם בחיים לא יפריעו לנו. נו, זה הצליח או לא הצליח? בדיוק. למה? כמובן, כמו שהסברנו, כי כל הרשעים באים למקומות הקודש ויונקים מהם. אבל דווקא בגלל שראו אותם גדולי עולם, שהולכים להיות מלחמות עולם על הדברים האלה, לכן הם קנו אותם בכסף. זה לא למרות המדרש. המדרש מספר לנו שבגלל מה שראו כל גדולי האומה, כמה הם הולכים להציק לנו על המקומות האלה, לכן הם קנו אותם, שנדע ב-100% בצדקת דרכנו, שאנחנו נדע קודם כל את צדקת דרכנו. שאנחנו נדע שאין מקום שיותר ראוי לנו מאשר בית המקדש. שזה לא משיחיסט להגיד שאני רוצה לבנות בית המקדש, זה הדבר הכי טבעי, הכי נורמלי. מי שאומר אחרת הוא הזוי. הוא הזוי. מי שאומר אחרת שחברון שלנו זה, הוא הזוי. ככה צריך לחיות, זה העומק, זה הביטחון שצריך לנו להיות. עד כדי כך אומר, הספר פענח רזה, הוא אומר, הוא עושה חשבון ש400 שקל כסף, הוא אומר, כל בן ישראל זכה, הוא עושה חשבון שם, שהוא אומר, יש חשבון שמי שראה, גם היה בדף יומי לא מזמן, זה של 50, שמי שפודה קרקע קודש, מי שפודה קרקע מקדש, הוא פודה אותה לפי זר חומר שעורים. לפי זר חומר שעורים לפי 50 שקל כסף. זה היה ככה הוא פודה אותה. זר חומר שעורים לפי 50 שקל כסף, ככה הוא פודה אותה. אז הוא עושה חשבון, הוא אומר, רגע, לפי זר חומר, יוצא, שאתה מקבל כאילו אמה לכל 60 ריבו. ב-400 שקל כסף אתה מצליח לקנות. ה-400 שקל כסף הם בעצם רמז עמוק של אברהם לכל הילדים שלו. תקשיבו טוב, לא רק את חברון אני קונה עכשיו, אלא אני קונה לכל ה-60 ריבו אמה על אמה בארץ ישראל. כך אומר הספר פענח רזה, הוא עושה חשבון 400 שקל כסף כמה זה יוצא, הוא עושה חשבון, ככה זה האחיזה שלנו בארץ. כלומר, האחיזה בחברון היא רק התחלת הירושה של כל ארץ ישראל. זה מקור האחיזה שלנו. אז ראינו שחברון היא נקודת החיבור, אם תרצה דן, לארץ ישראל. אז זה חיבור לאבות, וזה חיבור לארץ. עכשיו, אני חוזר שנייה אחורה על הדף הקודם. האם גדולי האומות, רק אברהם, יצחק ויעקב, רק מי שקברו במערת המכפלה קשרו לחברון? או שזה קשר שבלתי נפסק? אז כמובן, אנחנו מכירים כולנו שכשעם ישראל היה צריך להגיע לארץ ישראל, אז נשלחו מרגלים, 12 מרגלים נשלחו מהמדבר כדי לברר ולממש את השייכות ואת הקשר שלנו לארץ ישראל, את מהות החיבור שלנו לארץ ישראל. אלא שלצערנו הרב, 10 מהמרגלים נופלים. הם לא מצליחים להבין את עומק והכרחיות החיבור שלנו לארץ ישראל. ולכן אומרים, אפס כי עזם, אין להם מספיק חיבור, אין להם מספיק חברון. חוץ מיהודי אחד. יש יהודי אחד שקוראים לו יהושע, שאותו הקדוש ברוך הוא, כבר משה מתפלל עליו לפני כן, יא יהושיעך, הוא משרת משה, הוא כאילו בעצם נציג משה באמת בתוך הקבינט. הוא הנציג שלו. אז יא יושיע, כמה הוא מתפלל עליו? טוב, יושע זה לא חוכמה. אבל עבדי כלב, אומר האור החיים הקדוש, עקב הייתה רוח אחרת. מה זה רוח אחרת? סדרה אחרה. היה לו יצר הרע. יהודה הוא בדרך כלל עם כל השבטיים. הוא לא כמו יוסף, כמו אפרים, יהושע, שהוא תמיד אאוטסיידר, תמיד הוא נשאר בצד, תמיד הוא צדיק, תמיד גם כשהוא נופל, כולם נופלים, הוא תמיד בצד. לא, יהושע הוא תמיד מהצד של יוסף. יש אחד שהוא בחינת יהודה, שהוא חוטא ועושה תשובה. שיהודה יורד תמנתה, נופל, ויודע להגיד, צדקה ממני. זה הבחינה של כלב. כלב הוא משבט יהודה, והוא הולך עם כולם. שלח איתם בעצה אחת. ורוח אחרת הייתה אמו, הייתה אמו רוח רעה. עד שהוא מגיע לחברון. יותר נכון, הוא הולך לחברון. אז מגיע כלב, והלכו בנגב, ועלו בנגב, ויבוא עד חברון. חז"ל אומרים לנו, מי זה ויבוא? ויעלו ויבואו מבעלה. אלא זהו כלב, הגמרא בסוטה, והאמירה שמביא על אתר. אלא זה כלב שהלך ונשתתח בקברי אבות. כלב משתתח בקברי אבות, אז א', אנחנו רואים את היסוד של התפילה. הוא משתתח שם, זה כמו יצחק שעושה לסוח בשדה. מקום התפילה זה שם. אבל אנחנו רואים שהוא מבין שהשער לארץ ישראל, השער והאחיזה בארץ ישראל עוברת דרך חברון. ועוד הוא מבין שבשביל להיכנס לארץ חייבים להתחבר לאבות. לא רק לקניין ארץ ישראל שמשם הוא התחיל, אלא חייבים להתחבר לאבות. זה בעצם מה שכלב מבין. ואומרים חז"ל שלבדו, הכלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. כלומר, כלב מבין שהוא פצצה מתקתקת, יש איתו רוח אחרת, שלא יהיה ניסת. הוא לא כמו יהושע, יש לו את הברכה של משה. לכן, מה כלב קיבל? את חברון. לכן דווקא כלב קיבל את חברון. נכון? כתוב ביהושע. שהוא נתן לו את זה. אחרי זה מי ירש את קריית ארבע? מי ירש את קריית ארבע? אח שלו. נכון? אח שלו, עתניאל, בן קנז, אחי כלב. כלומר, מאותה משפחה של שבט יהודה. עתניאל בן קנז, הוא מצליח לירש את קריית ספר, וחז"ל מספרים לו, תקשיב. כתוב, מי אשר ירש את קריית ספר? חז"ל אומרים, מה זה קריית ספר? מה זה עיר שקראו לה ספר? חז"ל אומרים שלרשת את קריית ספר זה לא רק ירושה חיצונית. בשביל לרשת את קריית ספר, חז"ל אומרים לנו שהיו 3,000 מלאכות שבימי אבלו של משה נשתכחו, והחזיר אותם עתניאל בן קנז מפלפולם, מפלפולו. הוא החזיר אותם בכוח הפלפול שלו, פלפול הדאורייתא, ולכן הוא הצליח לרשת את קריית ספר. זה קריית ספר. כמובן שתי הדברים לא סותרים. הוא היה גם גיבור חיל וכבש את קריית ספר, והוא גם היה תלמיד חוכם. אלא שבשביל להגיע לחברון, זה בדיוק הסוד של חברון, שבחברון זה לא קרקע, זה קרקע אלוקית, זה פתח גן עדן. לכן מי שיורש את קריית ספר, מי שמצליח לירש את קריית ארבע, אתם יודעים מי היה בקריית ארבע? מי זה בקריית ארבע? למה נקרא קריית ארבע? על שם ארבע זוגות שנקברו, ועל שם ארבעה ענקים. יש עוד הרבה הסברים למה ארבע. על שם אולי ארבעה שעשו שם ברית מילה, נר אשכול וממרא ואברהם, חז"ל אומרים. יש כל מיני הסברים למה ארבע, אבל למה הסבר ארבע הכי רווח? כולם מכירים את זה. על ארבעה ענקים שהיו שם. כלומר, שיא הטומאה שיוצא מפלישתים, שזה אורפה, יוצאים מן ארבעה ענקים, נכון? מאותה טומאה, ואותם ארבעה ענקים מתיישבים דווקא בקריית ארבע. על שם ארבע ענקים, על שם העתיד. כלומר, על שם העתיד, אותם ארבע ענקים שעתידים בעתיד לשבת שם. והם מנסים לקחת את הכוח של הקדושה. אבל לא מצליחים. כי בסוף שבט יהודה יגיע לשם, תמיד יהודה מגיע לשם, ומצליח להעיף אותם משם. מה? איפה? מה הפסוק? חימן ששי ותלמה ילידי ענק. לא, אני מדבר על קריית ארבע, על ארבע בנים של אורפה. ישבי ועזר כל החשבון שם, מה שהם אומרים. בסדר? ואז הם עולים בנגב ומגיעים עד חברון, ושם חימן ושישה ותלמה ילידי ענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. זה מה שחז"ל מספרים לנו. תקשיב, חברון זה לא איכות שאתה רואה אותה בעין. זה אדמת ראשים. אדמת ראשים זה מרזרה שיפור. אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוען מצרים בנו הגדול. אלא אומרים חזל שהייתה מבונה בכל טוב על אחת משבע. וזה פי שבע ממצרים. כי הטוב שלה זה טוב אלוקי. אדמת ראשים הזאת, מי שעובד אותה יודע להגיד, להבין מה הסוד של האדמה הזאת. זה הסוד של חברון. לכן זה פתח גן עדן. לכן האדם הראשון הולך, זה פתח גן עדן. זה קריית ארבע היא חברון. את כל הארבעה ראשים, חזל אומרים שכל הארבעה ראשים, כל ארבעה נערות, הם התחברו, חברון, מלשון חיבור. יש קריית ארבע, שזה הפיצול, הארבע, ויש את החיבור. יש כאילו פיצול של ארבע שהוא מתחבר. החיבור הוא נעשה על ידי חברון. אבל הדבר האחרון שאנחנו נראה היום, זה משהו נוסף שהוא מסכם את הכל. שבחברון לא רק הקשר שלנו אל האבות, לא רק הקשר שלנו אל הארץ והאחיזה בארץ והקניין הראשון בארץ, אלא גם שם כל תהליך המלכות מתחיל ומסתיים. כידוע, דוד המלך לוקח את המלכות משאול, ששאול לא קמה מלכותו. מלכותו לא התכוננה עד עד. והזוהר הקדוש שואל על זה. למה המלכות שלו לא התכוננה עד עד? ולמה אצל דוד התכוננה מלכותו? ככה הוא שואל. ולמרבה הפלא מה הוא עונה? בגלל שדוד התחיל למלוך בחברון. ככה הזוהר מסביר. בואו נראה את הזוהר הזה בפנים. אמר רבי שמעון, מה איתה מה דגלוי הקדמאה דתגלה קודשה ברוך הוא על יד אברהם פתח בלך לך? למה הקדוש ברוך הוא שנתגלה פעם ראשונה לאברהם נגלה בלך לך? מרדעד כל המילה למי הקדוש ברוך הוא, מה איתה מה פתח לך לך? עד עכשיו לא דיבר איתו פתאום, לך לך. זה המילה הראשונה, למה אומר לו לך לך? זה לא קשור אלינו, זה רק הקדמה למדרש. אלא כאמרו דרמז בחושבני מאה דעה למאה שנים תילד לבא. שומעים איזה רמז? הזוהר נותן פה גימטריות. רבי מאיר, תרשום. לך לך בגימטריה 100. למה? מה הוא רמז לו? בין 100 שנים יהיה לך בן. כל מגמתך אברהם אבינו זה שיהיה לך זרע, שיהיה לך עם, שיהיה לך מי שהולך כמוך. הדבר הזה יתגלה בלך לך, בשנת הלך לך שלך, בשנת בגיל 100. טוב, אבל תחת זה כל מה דוד קודשה בריך הוא בערה כולה רזה בחוכמת. כל מה שעשה קודשה בריך הוא בארץ זה כולו סוד של חוכמה. בגין דאברהם לא עבד דוד בקדשו ברוך הוא כדין כדכזה. אמר לי, לך לך. ודע רמז להוא אתר דבא להתקרבה בעדי דקודשה בריחו. כלומר, הקדשו ברוך הוא ראה שאברהם לא מספיק מחובר לריבונו של עולם. אומר לו, אם תלך לך, תלך לארץ ישראל, זה מה שיחבר אותך אליי. להעלאה לקודשה בריחו, בגין כך, לך לך. והידע גלו יחיל לאברהם להתאחדה ב... עד יעו להרעד את המן יקבל אליהו דרגה. רגע, מתי זה קורה? מתי הקדוש ברוך הוא מתחבר לאברהם? תסתכלו. גב נדע כתיב, עונה הזוהר, אותו דבר כך כתוב אצל דוד. שמה כתוב אצל דוד? וישאל דוד בה השם למור, הילה באחת מערי יהודה? דוד שואל אותו, כמובן, בצורה טבעית. אומר לו, תגיד דוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, איפה אני אתחיל למלוך? הרי בינתיים רק יהודה איתי, יש בינתיים ויכוח, מי הולך אחרי שאול, מי הולך אחרי דוד, יש בינתיים ויכוח. מה לעשות? על ערב אחת הרי יהודה, הוא אומר לו, ויומר ענה אלה, ויומר חברונה. וכי כיוון דמאית שאול ומלכותי התחזה לדוד, אמי לו קביל מלכותי מיד על כל ישראל. רגע, שואל הזוהר, למה? אם שאול מת במלחמה עם פלישתים, אז עכשיו כבר דוד יכול למלוך בירושלים, מיד על כל ישראל. מה הבעיה? למה לא ללכת ישר לירושלים? אלא כולה רזה דחוכמתה, הכל זה סוד החוכמה. אומר הזוהר, יהיו בגין דוד לת לקבלה מלכותה, אלא עד יתחבר באבהן דינון בחברון, וכדין בהו יקבל מלכותה. זאת אומרת, אומר לנו הזוהר, שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שעד שאתה לא מתחבר לעבוד, אתה לא יכול לקבל את המלכות. אתה רוצה שהמלכות הזאת תהיה תמידית, לירושלים מגיעים אחרי שעוברים בחברון. לכן אתה קודם כל מתחבר אל האבות, 7 שנים מלך דוד בחברון, ו-33 שנה בירושלים. אחרי שאתה מתחבר לאבות, שזה קשור, כל המספר 7, מי שזוכר את שיעור הקודם, כל המספר 7, אותו באר 7 שדיברנו, זה קשור לכל הסוד של ההשלמה של דוד מכוח האבות. דוד מבין שהוא השביעי. דוד מבין תמיד שהוא אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ודוד. הוא השבע. וכדי להשלים את זה, כדי לינוק את כל הכוחות, אז הוא ממשיך ואומר שאברהם הוא השישי, קיבל את תולדות השמיים בארץ בעיברים, ביום שישי, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, בעיברים, אל תקריא באברהם. אז כאילו, לבוא מכוח השש אל השבע, דוד המלך מבין שאת כל הדבר הזה הוא מתחיל לינוק מחברון. ולכן, ועל די תקב תמן, 7 שנים, בגין די יקבל מלכותה כדי קייעות, וכולה באזר דחוכמתה ובגין די יתקן מלכותה. כל זה נעשה כדי שהמלכות שלו תמשיך לעולמי עד, לכן הוא התחיל בחברון להתחבר לאבות. ויש עוד זוהר מדהים, גם בספר שמות, ממש הוא ככה מספר, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, הוא מספר על כלב. הוא הלך, גם הוא הלך לחברון, למה הוא הלך לחברון? הוא אומר, למה הביאו אותו דווקא את חברון? אם זה בגלל שהוא השתתח בקברי האבות, אז אומרת הגמרא, לא, זה לא זה הנקודה. אלא הנקודה היא שהוא עשה את זה בגלל המהלך של דוד המלך. הוא ראה את דוד המלך בעיני רוחו. כלב ראה את דוד המלך בעיני רוחו, שידע שהקשר לכל הישראל, להצליח להגיע לכל ישראל, למלכות, זה דווקא עובר בחברון. כלומר, אנחנו רואים בעצם שאם פתחנו בזה שחברון היא מקום קבורת האבות, והיא שער גן עדן, היא אדמת ראשים, היא עיר מקלט, הכל זה חיבור אחד. בעצם הסוד של חברון היא בעצם סוד החיבור. חיבור שמיים וארץ. נכון? החיבור הזה זה חיבור שמיים וארץ. זה בעצם הסוד שלה. שבעצם מהבחינה החיצונית שלה היא נראית לנו הכי אדמת ראשים. אבל דווקא בגלל זה אנחנו זקוקים לאנשים שיש להם מבט פנימי. דווקא מי שיגלה אותם הם יהיו אנשים שעוקרים את המבט החיצוני ואת המיינסטרים והולכים ומתמסרים למען משהו גדול יותר, למען מגמה פנימית. מי שיש לו את זה הוא זוכה לחברון, ומי שזוכה לחברון הוא זוכה לחיבור כללי שממנה גם מגיעה מלכות. מי שמצליח להתחבר, אתם יודעים הרי איך מחברים את עם ישראל, אי אפשר לחבר אותם, הם שבטים, הם כולם שונים, כל זה, יש לו דעות שונות. איך אתה מחבר אותם? דרך חברון, כלומר דרך האבות. אם האדם אומר את שמה, בסוף כולנו אבות, מאבות אחד. ואתה רואה את המורשת של האבות. אתה מתחבר בחברון, ואז אתה זוכה להגיע למלוך בירושלים. זה המהלך של דוד המלך. ואנחנו זוכרים בפרשה הקודמת, שדיברנו על שמשון, שלוקח את שערי עזה, שחזל אומרים לנו שהם בגודל של שערי ירושלים, אבל אנו מעלה אותם לחברון. הוא לוקח אותם מעזה עד חברון. כי כמובן שמשון גם את זה יודע, שהמלכות, אנחנו, השאיפה זה לירושלים. כי אחרי ההתמודדות עם פלישתים, כמו שראינו בשבת הקודמת, מגיעים לירושלים. אבל עוברים חייבים לעבור דרך חברון. חייבים תמיד לעבור דרך חברון, להתמלות בקדושת האבות, ומקדושת האבות אנחנו מגיעים לירושלים בעזרת השם, שנזכה לבניין ירושלים, לבניינה של חברון, שכל הערים הקדושות האלה יהיו בשליטה מוחלטת של עם ישראל במהרה בימינו, ויהי רצון ונאמר אמן. שרחת.